פרשה חלה בזמן מסוים, בחג מסוים, אז יש קשר מהותי בין הפרשה לבין היום. צריך כל פעם לשים לב לזה, זה לא אקראי, זה לא דווקא השלה. בסוד השבועות, השלה מביא את זה. תורה שבכתב בסוד השבועות, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אז אני... נתחיל רגע בראש חודש סיוון. היום מתחיל העניין של מעמד הר סיני. לאמיתו של דבר, אתמול בשיעור בירושלים דיברנו בזה, לאמיתו של דבר, סיפור מעמד הר סיני מתחיל בכ"ח באייר. התורה אומרת, חבוד חבוד, התורה אומרת, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ורשי אומר במקום ויסעו מרפידים. או, חבוד, 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 ורשי אומר שם במקום ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, מה ביעתם לסיני בתשובה, אף יציאתם מרפידים בתשובה. כלומר, על החטא הזה שהיה ברפידים, להזכיר, על נסותם לאמור היש השם בקרבנו עם עין, על החטא הזה שבגינו בא עמלק, הם עשו תשובה. אנחנו לא ניכנס לסוגיה הזו, דיברנו בזה הרבה אתמול, כי לדעתי חג השבועות במילה אחת, כבר נגענו בזה טיפה, אבל במילה אחת רק נזכיר את זה, שונה מכל החגים לכל הכיוונים. הוא שונה מכל החגים במה שאין בו, והוא שונה מכל החגים במה שיש בו. אין בו כלום. זה לא נשמע טוב. אבל אין לו כלום. מה הפירוש אין לו כלום? אין לו כלום שאפשר לתפוס ביד. אין לו שם. עוד מעט סוכה ולולב, זה מצוות. אין לו שם. שם, סתם שם. זה לא יפה, ילד בלי שם, זה בעיה פסיכולוגית. אין לו שם. ביקורים, זה מצוות ביקורים שמתחילה משבועות עד סוכות. זה כמו תקופת הקציר, שעל שמה נקרא חג הקציר. אין לו שם. השם שבועות לא קשור אליו. זה קשור לשבועות שספרנו עד אליו. אין לו תאריך. נבח. צריך לספור כדי להגיע. אגב, כשנגיע, אנחנו לא יודעים אם זה וו או זין מתן תורה. אין לו, אתה אומר דודו, סוכה, אין לו שום מצווה מאפיינת. אין דבר כזה באף חג. תגיד לילד ראש השנה, הוא מצייר שופר. שמיני עצרת זה סיום של סוכות, יש לו המון דינים של חלק מסוכות. יש לו גם דין של רגל בפני עצמו. אבל שבועות זה חג. אין לו שום מצווה. אין לו... למי ששם לב בפרשיות התורה, זה נשמע כאילו לא מוכר, אבל זה הכי משמעותי. אין לו פרשה. זה הכי קיצוני. אין לו פרשה, אני אסביר מה אני מתכוון. לכל חג יש פרשייה. פרשה פתוחה או פרשה סתומה. שבועות מגיע מתוך ספירת העומר. יש פסח. ואז בפסח וספרתם לכם עם אחרת השבת, נו, מגיעים לשבועות, אין ברירה, מוכרחים לדבר עליו. לא שם, לא תאריך, לא שום דבר. זה דבר מאוד מעניין. אין לו חול המועד, שתי הלחם זה הקורבן שלו. קורבנות, כן, די, יש לו את הקורבן שלו. אבל מצווה שמאפיינת, שאני מכיר אותה. דבר אחרון, דבר אחרון הוא...
חג שבועות תעשה לך.
מה זה?
חג שבועות תעשה לך.
בסדר, חג שבועות, מה עושים? תעשה לך מה? הבנתי, 100% צריך לעשות שבועות, חג שבועות, הבנתי, התורה קוראת לזה שבועות על שם השבועות שספרנו. אבל על שם משהו מהותי לא. סוכות נקרא סוכות כי הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות. זה לא קרה לפני כן. פסח נקרא פסח כי הקדוש ברוך הוא פסח. אני אגנוב לחצי שנייה. דיברנו לא מזמן שפסח על פי פסוק ביחזקאל גם כן נקרא חג שבועות. על שם שממנו מתחילים לספור שבעה שבועות. אז בכלל מעניין, אז אם הוא חג אחד ארוך כמו שהרמב"ן אומר, אז בכלל הוא גם לא חג? צריך להבין את הנקודה, אז אני משאיר את זה פתוח.
זה
עצרת. זה עצרת של פסח, נכון? אז אין לו שום דבר בפני עצמו לכאורה, אז הוא העצרת של פסח. כן, אבל בשמיני עצרת זה רצוף. וכאן זה... והדבר האחרון, מה כן יש לו? וזה מעניין מאוד. אין אף חג שיש לו הקדמה ויציאה כמו שיש לשבועות. אני אסביר. מהיום אנחנו לא אומרים תחנו. למה? כי באלף בסיוון באו מדבר סיני. ובבית בסיוון עלה משה להר ושמע ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ובדלת בסיוון היו שלושת ימי הגבלה. ובחמישי בסיוון נבנה המזבח. כל יום הוא אירוע אדיר בפני עצמו. כל יום הוא הכנה נוספת. זאת אומרת, מעבר להכנה של כל ספירת העומר, יש הכנה לשבועות. ולחג השבועות יש עוד דבר מאוד מעניין. לכל חג... יש ימי תשלומים. נסביר את זה במילה אחת. אין מצב שמספיקים להקריב את כל הקורבנות בחג הראשון. אין מציאות כזאת. אין מצב שביום טוב הראשון של כל חג מספיקים להקריב חגיגה, שלמי שמחה, עולת ראייה, את המוספים של אותו יום, את התמידים. אין מצב שמספיקים את הכל באותו יום. לכן את הקורבנות שאפשר להקריב במשך שבעת הימים הבאים, מקריבים בשבעת הימים הבאים. גם בפסח וגם בסוכות. החידוש הוא שגם בשבועות. התוצאה של מה שאמרנו היא מעניינת. שבעת ימי התשלומים של תתוו בתשרי הם סוכות. הם בתוך החג. אתה הולך עם ארבע מינים, אתה שמח בשמחת בית השואבה בלילה, ואתה מקריב קורבן. אתה משלים את שלמי השמחה. זה עדיין בבשמחת. שבעת ימי התשלומים של פסח, הם בתוך הפסח. אתה אוכל מצות. שבועות, שכשלעצמו אין לו חול המועד, אין לו שבעה ימים, הימים שאחריו הם חול גמור. בחול הגמור אתה מקריב שבעת ימי תשלומים, ולכן אנחנו, זה נכון לשנה שעברה, עד י' ב' בסיוון, לא אמרנו תחנון עד י' ב' בסיוון, כי זה שבעת ימי התשלומים. השנה לא נגיד כך תחנון, כי בעזרת השם יבנה המקדש, ונהיה בבית המקדש, ונקריב קורבנות. אז נראה את זה בפועל. אבל בשנה שעברה היה כתוב בסידור לא להגיד תחנון, זה בסידורים הישנים. היה כתוב לא להגיד תחנון, כי בזמן שבית המקדש קם, זה הסידורים הלא רלוונטיים כבר. אבל בכל זאת, צריך לדעת היסטוריה, מה היה בשנה שעברה? מה יש? יש 120 בנשום, לא 120, יש כמה שלא. יש, כן. אז אני רוצה לגעת היום בראש חודש סיוון. אנחנו עוד... תזכירוני בסוף, ננסה בסוף לגעת בתשובה אחת קצרה לכל השאלות האלה. אחת קצרה לכל השאלות, היא מאוד מהותית. נגענו בה קצת בשבוע שעבר, עוד נגיע אליה. אבל מה קרה בראש חודש סיוון? מגיעים למדבר סיני, מה קרה בראש חודש סיוון? אז רש"י אומר כך, רש"י אומר שבאלף בסיוון באו מדבר סיני. אני מצטט את לשונו של רש"י. הפסוק הוא: בחודש השלישי לצאת בני ישראל באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אחרי זה כתוב: ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, אתם ראיתם ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, וכך הלאה. אז כתוב שבבית בסיוון עלה משה להר ושמע אתם תהיו לי, בג' בסיוון על כל יום. ומה קרה באלף בסיוון? הביטוי בגמרא הוא כך, אני מצטט: באלף בסיוון לא אמר להו, לא אמר להם משה, אני מצטט את המילים בכוונה כי זה חשוב מאוד להמשך, לא אמר להו משה ולא מידי. תרגום: לא אמר להם משה ולא כלום. משום, למה? אתם יודעים למה? איך? המילים המדויקות: משום חולשה דאורך, משום חולשת הדרך. אז באלף בסיוון היה יום מנוחה, סטלבט, ומבית בסיוון משה התחיל להגיד להם דברים. זה משונה מאוד 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 מאוד. העם הזה, כל מה שהוא מחכה לו, כל מה שהוא משתוקק לו, זה להגיע לקבלת התורה. לא אמר להו ולא מידי. אגב, איזה חולשה דאורך. כל המפרשים אומרים שהמסע הכי קצר הוא מרפידים להר סיני. באים אחרי ניצחון, מישור, ענן. על איזה חולשה דאורך מדובר? דרך אגב, לפי החשבון זה היה ביום ראשון או שני, כי מתן תורה זה בשבת. אז גם אחרי שבס, נוחצ'ונט, מלווה מלכה, או, הכי קשה, באמת. משום חולשה דאורך, לא היה שם אף אחד שאמר לו באיזה יידיש עסיסית, פסנעין וורט, תגיד מילה. למה ישבו שם ומה? ספרו ציפורים?
למדו.
לא אמר להו ולא מידי. משום חולשה דאורך. אני משאיר את זה פתוח. מה ברור שכן היה באלף בסיוון? מה היה באלף בסיוון? כתוב בפסוק. סוף סוף מגיעים לפסוק. עד עכשיו דיברנו מדרש, עכשיו פסוק. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ביום השל... בחודש השלישי ביום הזה, ויחנו במדבר, עד כאן הכל לשון רבים, ויסעו ויבואו ויחנו, וייחן שם ישראל נגד ההר. אומר רש"י, וייחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. כאיש אחד בלב אחד. ואז מבית בסיוון מתחילות האמירות: אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש וכולי וכולי וכולי. אני את כל זה משאיר ברשותכם כנקודה פתוחה מרתקת שצריך לתת עליה את הדעת לעומק. ויסעו מרפידים, כנראה שיש קשר בין התחנה הקודמת לתחנה הזאת. אנחנו נדבר על זה במילה אחת בהמשך בעזרת השם. כי פעמיים זה כתוב. כתוב: בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אז כבר כתוב שבאו. ואז בפסוק הבא כתוב: ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. רש"י שואל: בשביל מה זה פעמיים? ועל זה הוא עונה: מה ביעתם למדבר סיני בתשובה, אף יציאתם מרפידים בתשובה. מה שאמרתי מקודם. מרפידים הם פגשו את המלאק, במדבר סיני באלף בסיוון הם מגיעים, ומגיעים למדרגה של כאיש אחד בלב אחד. צריך להבין, את המדרגה הזו היא מאוד מאוד מהותית. צריך להבין את הקשר שלה לקבלת התורה. היום אנחנו עסוקים באלף בסיוון, ראש חודש. אנחנו בראש חודש. זה ההתחלה של ההכנה לקבלת התורה. אני משאיר את הכל פתוח, וברשותכם עושה סוויץ', בסדר? שכחנו את העניין של קבלת התורה, זהו? לא, שכחנו, נחזור לזה עוד מעט, ועובר לפרשת שבוע. טוב, שלא יהיה בלי פרשת שבוע. פרשת שבוע שלנו זה נשא. נכון? היא מתחילה כך, נשא את ראש בני גרשון. נו, איך מתחיל הפסוק הראשון? פסוק ראשון תמיד זוכרים, נשא את ראש בני גרשון, גם הם למשפחותם, לבית אבותם. יש ללוי שלושה בנים. תקציר של דקה. יש ללוי שלושה בנים. גרשון הבכור, קהת השני ומררי השלישי. היום במלמעלה של היום דיברנו טיפה על גרשון וקהת. אני רוצה לראות את הכל היום ולהתחיל במררי. גרשון, קהת ומררי. שלושת הבנים האלה של לוי הם אלה שאמורים לעשות את עבודת המשכן ולשאת את המסע. כשמגיעים אל הקהתיים, זה עוד בסוף הפרשה שקראנו בשבת, בשבת במדבר, כתוב נשא את ראש בני קהת. אחר כך מגיעים לגרשון וכתוב נשא את ראש בני גרשון גם הם. פס ניחומים כזה. כלומר נשא גם הם. ומתחילים את המספר. המהר"ל מיד מסביר בדבריו על הפסוק בגור אריה שאין הכוונה להגיד שגם את בני גרשון תפקוד. כי את כולם פקדו, גם את בני מררי וגם את כל ישראל, לא היה יהודי שלא פקדו אותו. אז אין חידוש בנשא את בני גרשון גם הם. זה ברור, אהרון. אבל נשא את ראש בני גרשון או לא מבני גרשון, הוא קהת. אז אין דבר כזה שם אף אחד שלא נשאו את ראשו, לא פקדו אותו. אומר המהר"ל בגור אריה, בצדק גמור, גם הם צריכים נשיאת ראש. כמו שבני קהת צריכים, נו, נשא את ראש. זאת אומרת, אני ארצה להבין את המושג הזה. גם בני גרשון צריכים נשיאת ראש. גם הם. כאילו הייתי חושב שאולי לא. גם הם. וגם, כמו שתמיד אנחנו יודעים, זה תפל לעיקר. נכון? גם. נשיאת ראש? בפשטות נשיאת ראש זה לפקוד אותם. אבל המושג נשא את זה להרים את קרנם, להרים את ראשם, כמו כי תישא את ראש בני ישראל. ואז בקריאת שני וחמישי קוראים את זה, ומי ששם לב, שם לב לזה, זה דבר זועק. אחרי שגומרים את נשא את ראש בני גרשון גם הם, מגיע בן השלישי. ושם זה לא נשא את ראש בני קהת, ולא נשא את ראש בני גרשון גם, אלא בני מררי למשפחותם, לבית אבותם, תפקוד אותם. אין בכלל נשא. בני קהת, זה נשמע מאוד טכני, זה נשמע מאוד 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 פרטני כזה, בני קהת, נשא, כמה הם לוקחים, אבל התורה היא נצחית, אנחנו צריכים ללמוד אותה וזה דבר לא יאמן, ועוד רגע נגיע מזה למעמד הר סיני ולאלף סיוון, לאט לאט. בני קהת, תפקידם הוא לשאת מסע בכתף, בסדר? ואת מה הם נושאים? את מה הם נושאים? את קודש הקודשים. כך כתוב בפסוק. מה פירוש את קודש הקודשים? הרי כל המשכן הוא ניסה. כשהמשכן עומד, אז הארון גלוי בתוך קודש הקודשים, ויש שולחן, ויש מנורה, אבל המשכן ניסה. ואז במסעותיו של המשכן צריך לשאת. בני קהת תפקידם לשאת את קודש הקודשים, דהיינו את הדברים הפנימיים המקודשים. רש"י מונה את הדברים: ארון, שולחן, מנורה, השולחן של לחם הפנים, המנורה, המזבחות, הפרוכת. זה לוקחים בני קהת. בני גרשון גם הם נושאים מסע, והם לוקחים את יריעות המשכן ואת אוהל מועד, זאת אומרת את יריעות האוהל. בני מררי תפקידם הוא לשאת את מה? את הקרשים. עצי שיטים עומדים. את האדנים. גם האדנים עשויים מעצי שיטים. אז הם מצופים כסף. אז בני מררי אמורים לשאת את הקרשים, את כל הקרשי המשכן מבחוץ, את כל האדנים, בסדר? אלה התפקידים של שלושתם. חז"ל כבר שואלים במדרש, למה לא מופיע המילה נסו גם בבני מררי? בכלל, מסכנים, יש להם גם שם כזה, נשמע לא טוב, נכון? מררי כזה, לא...
הכי קשה ו...
יותר. בדיוק, אלה שעובדים הכי קשה, נכון? זה תמיד, החיים לא פייר, אה?
תמיד דופקים את
האשכנזים. תמיד דופקים את...
האשכנזים.
נו, אבל כן, משהו כזה, תמיד דופקים את מי שאתה אומר. בכל אופן, אז בני מררי, הם... בני מררי. כתוב במדרש כך: בבני קהת ובני גרשון נאמר בהם נשיאות ראש. שחלק להם הקדוש ברוך הוא כבוד. לקהת בעבור כבוד הארון. ולגרשון על שהיה בכור. אגב, אם הוא בכור, אז למה הוא לא ראשון? קודם כל מתחילים הקהתים, הם גם נושאים את הדברים החשובים. לקהת בעבור כבוד הארון, הוא נושא את הארון. ולגרשון על שהיה בכור. אבל בני מררי מסכן, אין להם כלום. אבל בני מררי שלא היו, אלא בני פשוט. כמו שיש כהן גדול ויש כהן פשוט, שלא היו אלא בני פשוט, ועבודת מסעם לא הייתה אלא קרשים ובריחים ועמודים ואדנים. קיצר, העבודה השחורה.
סבלים.
סבלים.
אבל בלי האדנים ובלי כלום אין
לי את המקצוע. עוד מעט. לא נאמר בהם נשא את ראש. אני רוצה להתחיל את הכל מזה. בהתוועדות מרתקת של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, הוא דן במדרש הזה, ומי שמכיר קצת את התורה של הרבי מלובביץ', הוא חושב שהוא הולך להפוך את זה. אבל אחרי שאתה לומד את זה, אתה לא מבין מה הבנת בהתחלה. כלומר, אתה סתם התבלבלת. כלומר, באמת נראה פה למישהו שהקודש ברוך הוא בא למשה ואומר לו כך: בני קהת פסאליטה, בני גרשון, שיקרה, 7-8 פלוס, בני מררי, סבלים. באמת כך הבנתם את המדרן? כלומר, ואם זה הולכים לישון עם השטויות האלה?
יש להם כל. יש להם גדול, יש
להם
פשוט.
כן, ולכן, 100%, אני פשוט. אז אני לא צריך לנשוא את ראש. לא הבנתי. בגלל שאני פשוט אני צריך לנשוא את ראש. לא הבנתי בכלל את הסברה. נשוא את ראש הוא פשוט. בסדר גמור, אז אל תיתן לו חליפה צהובה, תן לו אדומה, אבל נשוא את ראש אני ודאי צריך. ראית יהודי שלא צריך נשוא את ראש? בגלל שהוא כעתי הוא צריך נשוא את ראש יותר? תשמעו, זה דבר כל כך חשוב, אני רוצה בזה להתחיל. ואז להגיע לקבלת התורה ולהיכנס לכל. בהתוועדות בתשעים ממחת. הרבי מלובביץ' עוסק בסוגיה הזאת, הוא מחבר אותה עם שבועות, אבל הוא עוסק בסוגיה הזאת. ומתוך כל הדברים אני רוצה לגעת רק בנקודה קצרה, אבל היא עמוקה מאוד מאוד. קנו איזה טיפה הבוקר בוואטסאפ, במה למעלה של הבוקר. אני רוצה רגע להעמיק שנייה ביחד, השאלה שפתחנו בה. למה בכלל נמצאים במדבר? למה 40 שנה במדבר? התשובה הקלאסית היא כי חטאנו במרגלים. זה לא מספיק לי התשובה הזאת. התשובה הזאת טובה לשאלה למה אי אפשר להיכנס לארץ ישראל. הבנתי, לכן במדבר הזה ייפלו פגריכם וכו'. הלכנו במדבר לפני חטא המרגלים. למדבר יש כנראה תפקיד מהותי כמדבר. יש צורך ללכת במדבר. ההליכה במדבר היא ההכנה שדרכה אנחנו יכולים בכלל להפוך את העולם. להיכנס לארץ ישראל. להגיע לאיזושהי גאולה גדולה. צריך ללכת במדבר. מה יש במדבר? גם במגדל אפשר להתנתק. זה לא מדבר. מה יש במדבר? התנתקות מהכל מגדיר מה אין. המדבר הוא שני דברים. א', הוא לא מקום יישוב. אי אפשר לשבת בו. אי אפשר לשבת בו, אי אפשר לגור בו. ארץ לא ישב אדם שם. ב', אי אפשר לזרוע בו, אי אפשר לגדל בו. כלומר, לא האדם ולא הצמחייה. בליקוטי תורה של אדמור הזקן, בפרשה שלנו הוא מברר יסוד אדיר. השאיפה הגדולה, הגאולה הגדולה היא שיסוסום מדבר וצייה ותגל ערבה. מדבר זה לא רק מקום גיאוגרפי. מדבר זו מציאות חיים שהרבה מאוד פעמים אנחנו מרגישים מאוד 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 אותה. רק מנסים להתעלם ממנה. אנחנו יכולים להרגיש את המדבר כשאנחנו מסתכלים בסביבה שלנו. אם רוצים לחיות לעומק, לפעמים גם אפשר להרגיש את המדבר כשמסתכלים אל עצמנו. אדמור הזקן אומר, המושג שלא ישב אדם שם, זה גם מושג טכני. אדם לא גר שם, אדם לא ישב שם. אבל זה מושג מאוד עמוק. המושג אדם בעולם הפנימי מתאר את האלוקי שבאדם. האדם נקרא אדם בגלל שהוא נדמה לעליון. כשיחזקאל רואה את המרכבה שעליה נקרא בהפטרת חג השבועות, אז הוא רואה כיסא, ועליו הוא רואה דמות אדם. האדם זו האלוקות. לפעמים אתה חי במקום, אתה מסתכל בסביבה שלך מסביב, ואתה אומר, עזוב, האנשים שמסביבי, לא ישב אדם שם. מה להם ולרצון בכלל להידמות למשהו אינסופי? השאיפה להידמות הזו עוד לא התחילה שם בכלל. הכל כלום. לא ישב אדם שם. אין שם שום אפשרות לזרוע כלום. בלטות. לפעמים זה קורה לך גם עם עצמך. זה טוב אגב כשזה קורה, כי אז זה סימן של כנות. אתה מסתכל במראה או לא, מסתכל ועושה קצת חשבון צדק עם עצמך וסוגר את הסך הכל. ואתה אומר, אני מחור בקטע הזה. לא ישב אדם שם. אף פעם לא באמת ישב שם אדם. כן, עשיתי את עצמי ככה, היה איזה אזכרה יפה, היה איזה מנחמה יריב יפה. באנו לקידוש, היה איזה שיעור, עשיתי פש, אבל לא ישב אדם שם. אתם יודעים מה זה ישב? ישב זה האם אדם יכול לשבת שם כתושב קבע. גם במדבר אפשר לטייל. לוקחים ג'יפ 4 על 4, מטיילים, רק נראה אותך יושב שם. אם אתה בכלל גיבור ועושה דאווינים, אז אתה יומיים עם לילה. שלושה. אבל יש לך שלוקר, יש לך בג'יפ, עזוב, אתה עושה מני צחוק. אי אפשר לשבת שם. לפעמים הקדוש ברוך הוא בא לביקור. אתם מכירים את הפסוק, כי גיירים ותושבים אתם עמדי. כי גיירים ותושבים אתם עמדי. יש למגיד מדובנה, למגיד מדובנה, יש על זה הברקת עולם. המגיד מדובנה אומר, זה פסוק שמתאר ביזנס. אתם יודעים מה זה כי גיירים ותושבים אתם עמדי? אומר הקדוש ברוך הוא, מה זה גר ומה זה תושב? גר זה אחד שהוא זמני. תושב זה תושב קבוע. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תשמעו חבר'ה, אתם עמדי, הביזנס הולך כך. אחד מאיתנו חייב להיות גר, אחד מאיתנו חייב להיות תושב. אם אתם גרים בעולם שלי, אני תושב קבוע אצלכם. אם אתם תושבים בעולם שלי, אל תשאלו למה אני רק גר. אין שני תושבים, או תושב או גר, גרים ותושבים אתם עמדי, חבר'ה עושים מסחרה, אנחנו ביחד מסתדרים. אז כשתרגיש שאני רק גר אצלך, והכל פוזות, תבין שהאגו שלך עשה אותך פה תושב. וכשתפסיק להיות תושב ותדע שאתה גר פה, פתאום תרגיש שאני תושב. שמעתם איזה דובנר? תכיר את החיים שלך. ואם פתאום אתה רואה שאני גר, למרות שאתה כבר מזמן ראשי וגדול ויש לך כזה שטריימל בגובה של 80 מטר, אבל אתה מרגיש שהוא גר אצלך פה, הקדוש ברוך הוא, זה דאווינים. תבדוק כמה נפח אתה תופס. יכול להיות שהמעיל שלך תופס הרבה מקום. תבדוק את זה. גיירים ותושבים אתם עמדי. לא הולך יחד. לפעמים אתה מסתכל במראה ואתה אומר, זה מדבר, לא ישב אדם שם, נו. את האמת לא ישב אף פעם. עשיתי את עצמי, נו. זה היה יפה מאוד, עשיתי דאווינים. זה מתסכל מאוד. זה לפעמים לא קורה בגיל שלוש. כלומר, אף פעם לא. זה מאוד מתסכל. יש שתי אפשרויות להתמודד עם זה. אחת, להגיד שזה היה סתם חלום מזיות ולהמשיך לעבוד. כלומר, לא לעבוד, להמשיך לעשות שטויות. השנייה, לעצור שנייה ולבדוק מה קורה. אתם יודעים מה הלך, מה עשה עם ישראל במדבר? הוא גילה שכן ישב אדם שם. מדבר זה מקום שיושבים בו. ואפשר להפוך מדבר למקום ישב אדם שם. מהבאר של מרים אומרים חז"ל, צמחו במדבר הזה אילנות ודשאים ועשבים. כמו שהר סיני זה רגע כזה של כל העם רואים את הקולות כדי לדעת שהווייז הולך לשם, אני יודע שלא תמצליחו לעמוד בזה עכשיו. ככה הליכה במדבר היא ללכת במדבר ולדעת שבמדבר אפשר לשבת. ובמדבר אפשר לזרוע ולצמוח. ומתוך המדבר אפשר לזרוע ולצמוח. זה לא אקסידנט המדבר. הקדוש ברוך הוא ברא את המדבר כי מיכאל וגבריאל לא יכולים ליישב אותו, אבל אתם כן יכולים ליישב אותו. והמסעות במדבר רק מצמיחים. רק מרוממים. אלה מסעי. אבל צריך לדעת איך הולכים במדבר. דגלים דיברנו בשבוע שעבר. אתם זוכרים את הדגלים? דגלים, דגלים, דגול. דיברנו על הדגלים כל השבוע שעבר. כל העניין של הדגלים זה ללכת ולדעת איך אתה הולך סביב למשכן יחנו. אפשר ללכת בצבא ולהתעצבן, אתה כל הזמן מקיף. אתה סתם מקיף, אתה הולך סביב. אתה מבין מה עשו במדבר? במדבר הלכו סביב, הלכו רונדלים. 38 שנה הלכו על אותו סיבוב. אבל זה סביב למשכן. זה לעבור עוד מסע ועוד מסע. כשבנו את המשכן, צריך היה שתי תכונות יסודיות שנראות סותרות כדי לבנות משכן, כדי לחיות במדבר ולבנות משכן, כדי לחיות במקום שהוא כדי לעבור את מדבר החיים שלי ולהושיב שם אדם, צריך שתי תנועות נפשיות הפוכות אחת מהשנייה.
למה הפוכות?
אני מיד הולך להסביר מהם. לא הסברתי, אני הולך להסביר מהם. שתי תנועות. התנועה האחת היא תנועה של עשייה, של התנדבות, של אני מאמין בעצמי, שאני מאמין בכוחות שלי, של הבנה, של השגה. אני לא אבטר, אני יכול, אני יכול, אני יכול, אני יכול, אני יכול. זו תנועה אחת. בלעדיה אי אפשר לזוז פה. והתנועה השנייה היא תנועה בדיוק הפוכה. תנועה שאומרת, אני כשלעצמי, כלום. שום דבר. ביטול מוחלט. אתם יודעים מה אני אומר? אני כשלעצמי, אני בכלל את האפשרות דקה להיות במדבר. מדי פעם הקודש ברוך הוא עוזר לנו ומזכיר לנו את זה. שנה 40, יום אחד באנו ואמרנו לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, די, נמאס לנו כבר מהמן, נפשנו קצה בלחם, הכל אוקיי. צודקים? הגיוני, רוצים קצת טבע. כתוב שם בפסוק, וישלח בעם את השרפים, הנחשים, נכון? וישלח בעם. כתוב שם במפרשים, יש וישלח בעברית ויש וישלח. וישלח, זה שאני יושב בבית, שותה קפה, פתאום מישהו דופק בדלת ואומר, אני שליח של... לא תכננתי אותך, אתה ממש לא תקוע, אתה לא, אם זה שליח טוב, אתה לא מה, שליח. זה לא. אתם יודעים מה זה וישלח? וישלח זה שיש פה משהו סגור, ואני פותח את הקופסה ומשלח. הוא רוצה להשתלח, ואני משלח. אז מבינים המפרשים, אתם יודעים מה זה וישלח בעם את הנחשים. אומר הקודש ברוך הוא למשה, הם צודקים, מה הם אומרים? מה הם רוצים? הם רוצים מה? הם לא רוצים את הלחם הקלוקל, נכון? הם כבר לא רוצים ניסים, הם רוצים קצת טבע, נכון? תן להם 100 גרם טבע. מה יש? חצי מנה טבע, לא מנה גדול, חצי מנה בלי זחוק. חצי מנה טבע תן להם. פתאום הם פותחים את העיניים והם אומרים, וואי, יש נחשים במדבר? באמת משונה. מה פתאום במדבר יש נחשים? וישלח בעם את הנחשים. אתם יודעים למה וישלח בעם את הנחשים? אתה מבין שמצדך... כל מה שאתה עושה בעולם הוא בלתי כלום. הכל זה הוא. ריבונו אלוהים, יודעתי, 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 נכון? וגם כמו השיר הנפלא הזה, והסוף שלו הוא מבלעדי עזרי עוזך ועזרו סורון, הוא איך זה הולך? אין עזרה וישוע. איציק, הוא מבלעדי, נכון? התנועה הזו, זה שתי תנועות, אתה תופס אורי, זה שתי תנועות, שתי תנועות, זה שתי תנועות מוזיקליות, זה שתי תנועות נפשיות, זה שתי תנועות הפוכות. האדם המודרני לפעמים לא יודע את התנועה השנייה. התנועה השנייה מתרחשת כשהוא בדיכאון. ואז צריך לטפל בו בגלל שזה דיפרסיה. התנועה השנייה זה היסוד של החיים. הביטול לאלוקות הוא יכולת הצמיחה. כלומר, פילי פלאות, בסוף ודאי. 100% אומר, בסוף ודאי שזו תנועה אחת שלמה. ברור, אבל זה צריך להופיע בשני דברים. עוד רגע, נגיע לאלף סיוון, חכו. כשנדבו למשכן, אתם יודעים מה היה בנדבות למשכן? כשנדבו למשכן, נדבו למשכן בשתי צורות. מה היה הנדבות למשכן? הדבר האחד הוא, כולם מנדבים, כולם נודבים, כולם נודבים, כולם נודבים. כלומר, כל העניין של העניין של המשכן היה נדבה. כל אחד בא מיוזמתו, כל אחד בא מרצונו, כל אחד רוצה לתת מתרומתו למשכן. הכל צריך להיות נדבה.
ואז הם לא היו כאיש אחד בלב אחד?
עוד רגע נגיע, עוד רגע נגיע, עוד רגע נגיע. מה זה כאיש אחד בלב אחד? חכה. והדבר השני במשכן, צד אחד הוא הנדבה, והדבר השני במשכן הוא... ויקלה העם מאבי, מרבים העם לאבי תעצור. זה פה, עד כאן. אתם יודעים מה התפקיד של קהת וגרשון ומררי? יש להם שני תפקידים. לקהת ולגרשון יש תפקיד אחד, ולמררי יש תפקיד אחר. כי אב וגרשון הם על הסקאלה של לנצל, אתם יודעים, אתם יודעים איזו הגדרה אני אתן לתנועה הנפשית של הבנייה. כדי לבנות משכן צריך לנצל את כל היכולות שלך, את כל הכישורים שלך. אתה לא יכול להשאיר שום כישורים שאתה לא מביא אותם לידי ביטוי. תאמין בעצמך, תפתח את הכישרונות שלך, תפיק את המיטב כדי באמת להוציא ממנו את הכל. קהת וגרשון זה העבודה שלהם. עניינם של קהת וגרשון זה לשאת את ראש בני קהת ואת ראש בני גרשון גם הם, כי אתם יודעים מה תפקידם? בני קהת צריכים לקחת את החלקים החשובים של המשכן. הם לוקחים את הארון, הם לוקחים את המנורה, הם לוקחים את השולחן. הם צריכים לשאת את החלקים החשובים של המשכן. בני גרשון, גם הם צריכים לקחת חלקים חשובים מאוד של המשכן. כלים אחרים. אבל זה הכלים של המשכן. בני מררי, אתם יודעים את מה צריכים לשאת? בני מררי צריכים לצאת את הקרשים. הקרשים, את עצי השיטים העומדים, אתם יודעים מה זה קרש? אתם יודעים מה זה עצי שיטים עומדים? זה ביטול גמור. זה דבר שאין לו שום משמעות. הוא רק מהווה אדנים ל. עמודים ל.
אבל הוא הבסיס.
קרשים ל. אבל הוא הבסיס. אבל הוא הבסיס. ועכשיו נבין את העניין הזה של הבסיס. הוא הבסיס. הבסיס הזה לא נובע מפעולה של השגה, של הבנה. הבסיס הזה נובע מפעולה של התבטלות, של קבלת עול. בני מררי, בני מררי היו בני פשוט. שמעו את הביטוי. וכיוון שהם היו בני פשוט, אומר הרבי מלובביץ', המדרש לא בא לזלזל בהם, אלא בדיוק הפוך. אדרבה. להבליט את המעלה שלהם ולהגיד שהעבודה שלהם הייתה עבודה פשוטה, בלי נשיאת ראש. קבלת עול. הבסיס לקיום של כל המשכן, של כל המהלך, של כל מה שיש, הוא בני מררי. הסדר הוא הפוך. הם מתארים את המדרגה הקשה של קבלת עול, של התבטלות. הסדר הוא הפוך. הסדר מתחיל מקהת, כי הוא עוסק בדברים הקדושים ביותר. התורה עצמה, בארון. עובר לגרשון, כי הוא עוסק באמת במצוות, בלהביא את היריעות, בחלק הנוסף של המשכן עצמו. לכן נסו את ראש בני קהת, תעזור להם לגלות את הכוחות שלהם. היום אמרנו בבוקר דבר מאוד מעניין. אנשים לא יודעים עברית מספיק. קהת, אתם יודעים מה שורש המילה קהת? קהת. קהת פירושו בעברית, לכל שם בעברית יש משמעות. כל שם בעברית, זו שפה מדהימה. מה זה קהת בעברית? יש ברכה של יעקב אבינו ליהודה. ולא יקהת עמים. מה זה ולא יקהת עמים? אומר רש"י, ולא יקהת עמים, עמים יתאספו אליו. אתם יודעים למה קהת נקרא קהת? כי התפקיד שלו זה לאסוף את כל הכוחות. ולנצל את כל הכוחות, את כל הכישורים. והוא צריך ברכה מיוחדת, נשוא את ראש. הוא עוסק בארון העדות, הוא עוסק בתורה, נשוא את ראש, הוא יושב במזרח. הוא באמת צריך להופיע ראשון. אחר כך נשוא את ראש בני גרשון גם הם. גרשון בא מהמילה לגרש. היריעות באים להבדיל בין המשכן, אבל בתוך המשכן, לבין מה שיש מבחוץ. בעברית אחרת זה יותר עבודת המצוות, אבל זה בעשה טוב, זה בפעולה. תפקידו של מררי כשמו כן הוא. אין טעם, מר. אתם יודעים מה זה טעם? טעם בעברית זה מילה מעניינת. טעם בעברית זה טייסט, וטעם בעברית זה טעם למצווה. טעם בהבנה. תפקידו של גרשון קצת, ותפקידו של קהת הרבה זה לאסוף סברות ולאסוף טעמים ולייפות את העולם ולעשות את היופי, את היופי המדהים הזה, לקחת את כל הכוחות ולרומם אותם. אבל הבסיס של זה, זה בני מררי. הבסיס של זה, זה הכוח להתבטל ביטול גמור, גמור, גמור אל הקדוש ברוך הוא. כן, הבסיס הוא הביטול הגמור. זה קוראים בשני ובתחילת שלישי. אתם יודעים מה זה ראש חודש סיוון? כשמגיעים לקבלת התורה, לתורה יש שני חלקים. חלק אחד מתחיל מבית בסיוון. מבית. מבית בסיוון באים ואומרים לעם ישראל, משה מתחיל לדבר ואומר לעם ישראל דיבורים טובים. אתם תהיו לי ממלכת כהנים. אתם תהיו גוי קדוש. כדי להיות ממלכת כהנים, זאת אומרת שכולם צריכים לפעול. כששניים פועלים, כל אחד פועל אחרת. כל אחד פועל מהכוחות שלו, כל אחד פועל עם הכוחות שלו. שניים לא פועלים אותו דבר, וטוב שכך. לא צריך שיפעלו אותו דבר. כאיש אחד בלב אחד זה לא סיסמה. תעזבו, אחדות הפכה להיות סיסמה מזמן. אתם יודעים למה היא סיסמה? לא נעים להגיד בכל רב. היא סיסמה, היא כמו מזג אוויר אחדות. היא סיסמה סתם, נבובה. כי כשאומרים אחדות, מתכוונים לאחדות למה שאני חושב. מישהו שאל אותי פעם, מה ההבדל בין מונולוג לדיאלוג? אמרתי לו, נו, אז הוא אמר לי שבדיאלוג שניים מדברים אחד עם השני. נכון? אז הוא אמר לי, זה הולך כך. במונולוג, אחד מדבר עם עצמו. בדיאלוג, שניים מדברים כל אחד עם עצמו. יש מונולוג, יש דיאלוג. אז יש גם מאהולוג, מנטוטולוג. אחדות אמיתית, כאיש אחד, תשמעו טוב את הביטוי, בלב אחד, מה זה לב? לב הכוונה היא רצון. איך יכול להיות רצון אחד? איך יכול להיות? זה לא נורמלי. לכל אחד יש את הרצון שלו. איך יכול להיות רצון אחד? איך יכולה להיות אחדות? שנייה, 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 חצי שנייה. איך יכולה להיות אחדות ברצון? יש רק תשובה אחת. כשאתה בטל לאין סוף, ברוך הוא. וכשאתה מבטל את רצונך מפני רצונו, אז אתה בעצם מגלה שאין שום הבדל בין משה רבינו לבין האחרון שבישראל מבחינת הכאיש אחד בלב אחד. כי ברצון הפנימי, בביטול הפנימי, בהתבטלות כלפי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ספר אותנו ובחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, מפני שקודם כל הוא בחר בנו מכל העמים. הוא לא בחר במשה ולא בי. אם אני חושב שהוא בחר במשה יותר מבי, אני כופר בכל התורה כולה. אבל אין למשה, בטח שיש, נסו. אתם יודעים מה זה חולשה דאורה? זה דבר לא יאמן. זה לא חולשת הדרך שבאים עם העננים אחרי שבת, אחרי הצ'ונט. למסע יש חולשה רוחנית. זה קשה מאוד מאוד כשכל אחד נמצא במסע שלו להגיע למדרגה של התבטלות. זה הדבר הכי קשה בעולם להגיע לביטול. אפשר להגיע לרגע של ביטול ולהגיד, יש לי וורט להגיד על זה. אתם מכירים? אני רק רוצה להגיד משהו על רעיון הביטול. בתור ביטולולוג עתיק. משהו. משה לא אמר ולא מידי. כי מה יש לו להגיד למשה? אין לו יותר מה להגיד ממה שיש לי להגיד. אז איך הוא יגיד? מתוך כל האדם. איך הוא יגיד? מה יש לו להגיד? א' בסיוון, ההגעה להר סיני, הקרבנו לפני הר סיני, הוא א' בני מררי. הוא א' ויחן שם ישראל נגד ההר. כדי שיהיה ויחן צריך אחדות מול משהו. היו הרבה רעיונות של אחדות בעולם, קומוניזם וסוציאליזם. למה, מה קרה לכל האיזם הזה? מה? כשהשוויון הוא שוויון, השאלה היא אחת, שוויון בפני מה? הרי כדי שיגיד ששני דברים שווים, הם צריכים להיות שווים בפני איזושהי נקודת ייחוס. הם לא יכולים להיות שווים באוויר. צריכים נקודת שוויון. בפני מה השוויון? אתם מבינים את הפסוק הזה? ויחן שם ישראל נו נגד ההר. ויחן שם ישראל נגד ההר. אתם יודעים מה זה ההר? והר סיני אשן כולו, ההר בוער, ומשה קיבל תורה מההר, וההר כולו אש, וההר כולו אלוקות. ויחן שם ישראל נגד ההר, וכשכל עם ישראל ראה את ההר בוער, את ההר עוד לא בוער, עוד לפני הבערה, הוא ראה את האלוקים שהולך להתגלות על הר סיני, אז עם ישראל הגיע עכשיו למדרגה של כאיש אחד בלב אחד. זה ההר השפל. אגב, אתה יודע מה זה ההר שפל? בחסידות שואלים, אם צריך ללמד ענווה, אז שיתנו את התורה בעמק. למה צריך לחפש הר נמוך? תן את זה בעמק הסיליקון. למה צריך הר נמוך? כי צריך להיות הר נמוך. לא רוצה שתהיה עמק. מי שמבין ביטול, יש גבינת עמק. מי שמבין ביטול בתור להיות עמק לא הבין כלום ממה שהתורה רוצה ממנו.
אבל
אנחנו רואים
שהתורה הזה, המים עוזבים מקום גבוה ואוכלים במקום נמוך.
פילי פלואים זאת אומרת שהם במקום גבוה, ואז הם הולכים למקום נמוך. כדי שמים יעברו למקום נמוך הם צריכים להיות ממקום גבוה. חייב להיות נסו, חייב להיות נסו. מהיום השני משה מתחיל להגיד, אתם תהיו לי ממלכת כהנים. הפירוש של ממלכת כהנים זה אתה כך, אני כך, וביחד נהיה ממלכת כהנים. מהיום השני כל אחד הסתכל וראה את השוני בינו לבין השני. אבל ההקדמה של הכל הייתה שכל אחד הסתכל וראה בשני אלוקות. אחרי שאתה רואה בשני אלוקות ממש, השוני הוא רק עוד דבר נפלא באלוקות. תגידו, אלוקים, יש לו כל מיני צדדים? אז למה לא יכול להיות הרבה צדדים? כי אתה לא רואה אותנו בתור אלוקות. השם יכול להיות גם איש מלחמה וגם זקן כן? אז למה אתה לא יכול לקלוט שאנחנו ביחד זה אלוקות? כי אתה לא מאמין באמת שבאנו בחרת. אתה מאמין בסברות שלך. נו, אז מתי תבוא להר סיני? אתם יודעים למה לחג השבועות אין לא שם ולא תאריך ולא כלום? אתם יודעים למה? אני אגיד לכם למה. מה השם של סוכות? סוכות, נכון? למה? כי? כי יש סוכות, כי הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בענני כבוד, נכון? אז מה עושים? סוכה. יפה. מה אתה רוצה לציין? סוכה. מה אתה רוצה לציין בפסח? מה אתה רוצה לציין בפסח? חירות. אז איך אתה מציין חירות? מצאות. מה אתה רוצה לציין בחנוכה? נס, שפך השמן. אז איך אתה מציין נס של פך השמן? איך אתה מציין? נו, נער, אור, יופי. מה אתה רוצה לציין? כל דבר. מה אתה רוצה לציין בראש השנה? זיכרון, תרועה, יפה. סידורים של הספרדים, מי שיודע להסתכל בסידורים של הספרדים, שם זה מופיע, באהבת עולם, באהבה רבה, מה שנקרא אצל אשכנזים, הוא מאהבה רבה, אהבת עולם אצל הספרדים, אז כשמגיעים למילים, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו מלכנו לשמחה הגדול, כתוב כך, ובנו בחרת, מכל עם ולשון וקרבתנו מלכנו, כאן יכוון למעמד הר סיני ולנתינת התורה. כאן יכוון למעמד הר סיני, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך. כאן יכוון, אני פשוט אומר בסידור, כי אפשר לראות את זה בסידורים. כאן יכוון למעמד הר סיני ולנתינת התורה. אתם יודעים מה קרה בהר סיני? בהר סיני לא יצאנו לחירות, ולא הושיבו אותנו בסוכות, ולא ניצחנו את המן, ולא ניצחנו את היוונים. בהר סיני, ישראל וקודשא בריך הוא נהיו חד. בהר סיני, נבחרנו בעצם. מהותית. התגלה שבאדם הזה ש, ש, שהקודש ברוך הוא ברא, יש אלוקות. אתם תופסים מה קרה בהר סיני? אתה יכול לצייר נשמה? אתה יכול להגדיר? אתה יכול לתת לזה שם? אתה יכול לתת לזה תאריך? מה אתה יכול לעשות עם זה? לכן אין לזה זמן בכלל. לכן גם הזמן שיש לזה, זה בכלל לא בטוח שזה הזמן, זה אולי וו, אולי זין. אתם יודעים למה זה נקרא זמן מתן תורתנו ולא זמן קבלת תורתנו? הרבי מקוצק היה אומר שזה נקרא זמן מתן תורתנו, תשמעו, זה לא יאמן. כי קבלה, כל אחד מקבל אחרת. אבל מתן מתאר את הנותן. והנותן נותן בשווה. זה זמן מתן תורתנו. זו תשובה לכל השאלות המושג הזה, זמן מתן תורתנו כשחושבים בעומק. הרי הזמן שקיבלנו את התורה בכלל היה ביום הכיפורים. הרי את התורה שעלה משה לקבל בוו בסיוון, הלוחות האלה נשברו. אז מה הפירוש זמן מתן תורתנו? זה הזמן שבו התגלה שכולם שווים בפני הנותן. הוא הנותן. מבחינת הנותן אין הבדל בצורת הקבלה. אופן הקבלה הוא תוצר של זה שהנותן נותן. וצבי יהודה קוק היה אומר כל פעם מחדש, כל פעם, על שלא ברכו בתורה תחילה, על זה עבדה הארץ. תמיד היה מסביר את אותו משפט, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, מה זה על שלא ברכו בתורה תחילה? שלא הבינו שלפני שנתן לנו את תורתו, בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך נתן לנו את תורתו. ובנו ובחרת מכל עם ולשון יכוון למעמד הר סיני. לפני נסו את ראש של ב' ג' ד' ה' חייב להופיע א', והא' הוא שנגד ההר יש איש אחד וממילא לב אחד. וכשזה נתפס, אז כל תפיסת התורה משתנית לגמרי, לגמרי, לגמרי. ממילא מובן שחג העצרת גם יש לו כוח אחרי שבועות, אתם יודעים למה? בזה אני עומד, אתם יודעים מה הכוח של חג העצרת? זה פלא פלאות. לכל החגים יש כוח, מה? שבעה ימים, בדיוק. תוך כדי סוכות להביא קורבן. למרות שזה חול המועד, להרגיש כמו יום טוב. אתם יודעים מה הכוח של שבועות? להפוך חול גמור לקודש. י' בסיוון זה יום חול, כמו פט בשבט. אז איך אפשר להקריב אז שלמי שמחה של חג? כי חג השבועות יכול להפוך גם חול גמור לקודש. כי כשאתה תופס את העניין של הבחירה, אין חול. כל מה שיש חול, זה כי אתה מדבר על יציאת מצרים. אז יש מצרים, ויצאתי. יש סוכות, ויש מחוץ לסוכה. יש ענני הכבוד, ויש מי שהענן פלט. יש יוונים שניצחנו אותם, ויש מתייוונים שלא ניצחנו. אבל במעמד הר סיני, כולנו היינו. אין מי שלא היה. אין מי שהענן פלט. יש מי שלא יצאו ממצרים. חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אבל עצם המושג של אתה בחרתנו, עצם המושג של ובנו בחרת, זה גבלת, זה כל הסוגיה של החג הזה. אז היום שקרבנו לפני הר סיני, זה הדקות האלה של א' סיוון. זה גבלת, קריאת התורה של היום הזה, זה בני מררי. אז העולם מבין את המדרש, עכשיו אתה מבין גד מה אמרנו במדרש בהתחלה. פשוטים, פשוטים. כל היסוד הוא שהם בני פשוט.
והיו צריכים להתחיל איתם.
ואנחנו יודעים שהכוח של התורה הוא הכוח שאנחנו נכנעים כלפיו. לכן מתוך בני מררי באים גרשון ובאים כעת, אבל נכון, אין הכי נמי, מררי הם הבסיס של הכל. הם היסוד של הכל. א' סיוון, זה כמו שתגיד, אז בוא נגמור ב' סיוון. לא, מתוך א' סיוון אנחנו מגיעים לאתם טיולים ממלכת כהנים ובונים מזבח ונערי בני ישראל והבחורות וכל הדברים הגדולים שמתרחשים.
בעצם, זה שהגענו ב' סיוון, כתוב ואיך האיש אחד בלב, כלב אחד, אז בעצם אני שואל, שהרב אמר את זה בקודם, בעצם, מעצם המעמד של קרבת, שהתקרבנו לאר, מהיראה הזאת של גם המעמד וגם נגד האר, שם נוצרה בעצם היראה וממנה ואיחן כלב אחד?
כן, אני לא אכנס כי השעה מאוחרת, אבל במשפט אחד אני רק אומר, את המתנה להגיע למדרגה כזאת, את המתנה בראשי תיבות ובמרכאות כפולות, את המתנה להגיע למדרגה כזאת, קיבלנו בכפחת באייר במלחמת המלאק. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. כי מה זה המלאק? אבל זה כבר מאוחר. מה זה המלאק? מה רוצה המלאק לעשות? מה המלאק? המלאק הוא הגוי היחיד שהוא בכלל לא גוי, הוא כמו חג השבועות. אתם יודעים מה זה המלאק? המלאק הוא שבועות. לא נעים להגיד בכל רם. אתם יודעים מה זה המלאק? אין לו מקום, אין לו תאריך, אין לו טריטוריה. הוא פעם בגלבוע והוא פעם ברפידים, פעם בפרס, ופעם הוא מלך ערד. אתם יודעים מתי הוא מגיע? הוא מגיע כל פעם כשהעם הזה הולך לחבר את השמיים ואת הארץ. יצאנו מים סוף, שרנו שירת הים, ומה אמרנו בשירת הים? אנחנו הולכים לבנות מקדש. אלה היו המילים שאמרנו. זה אלי וענווהו. מה זה ענווהו? אני הולך לבנות לו, נווה. מקדש השם, קונן ידיך, אנחנו הולכים לבנות מקדש. מה זה הולכים לבנות מקדש? פה, בעולם, יש מכון לשבטך, זה כנגד העולם שלמעלה. זה מעניין שכפחת באייר זה מלחמת המלאק ויום ירושלים, זה מאוד מעניין. אבל זה הסיפור של, של, של מלחמת המלאק. ובמלחמת המלאק בא המלאק, והתפקיד היחיד שלו, קבוע דרך אגב, מתי הוא מגיע? כל פעם, מתי המלאק מגיע? עשיתם פעם בדיקה, מתי המלאק מגיע בעולם? כל פעם, נו, מתי הוא מגיע? קבוע, פקל, כשאנחנו הולכים לבנות מקדש. הוא מגיע כדי להפריע לבנות את המקדש. מתי הוא מגיע אצל המן? מיד אחרי הצהרת קורש. בני המן כותבים סטנה על יושבי יהודה וירושלים. מתי הוא מגיע אצל שאול? יש מלך, והולכים לבנות מקדש. אז הוא מגיע. ההיגיון המדיני אומר שאם שמעו ממיר גזון חילחז ויושבי פלשת וכל העמים שמעו וחילחז אז אתה לא קופץ לאמבט ירו תחת, מה אתה משוגע? כן? כמו שאתם משוגעים. אני כמותכם. המלאק זה לעומת זה. אז מאיפה התחלנו לקבל את הכוח לוייחן שם? מהמלאק. מה עשינו שם באמלק? מה היה שם ברפידים? ניסינו למור, היש השם בקרבנו? עם עין. בדיוק, רצינו לבדוק מה שלומנו. שרפינו ידיים, ואז מגיע אמלק ואומר, חבר'ה, זה לא נסו את ראש, זה לא ממלכת כהנים, זה ישראל וקודש הבריך הוא חד. זה ישראל וקודש הבריך הוא חד. השעה מאוחרת, אנחנו, אני לא...
אני ששאלתי להבין לגבי השיעור, אבל בעצם קיבלנו את היראה הזאת וממנה חנינו כולנו והיינו מאוחדים. כמו שקורה בקנה מידה מאוד קטן במלחמה, שאנחנו פתאום כולם אחד עם השני. בעצם הקרבה שלנו להר עצמו והמעמד הזה יצרה בנו איזושהי יראה, כמו מלחמה רק בגדול, שגרמה לנו להתאחד. מה יכול לגרום לנו היום להיות באמת איש אחד כלב אחד. היום, במציאות שלנו היום, הרי אז בעצם זה היה, זה לא שהגענו לזה לבד מאיתנו. בעצם הקרבה להר סיני...
לכן אני אומר לך, לכן אמרתי לך את סיפור היחידים.
הוא קירב אותנו, ואז זה תוצאה של הקרבה.
לא, אז לא קלט.
אז אני שואל.
לכן אמרתי לך את נושא היחידים. אנחנו עשינו מלחמה ברפידים. אנחנו כן התקדמנו, אנחנו עשינו עבודה. מה ביאתם להר סיני בתשובה, אף יציאתם מרפידים? כן עשינו תשובה.
זה
אחרי מסע
ועבודה. אז למה כתוב דווקא שהגענו ואיכם שם? היית צריך לטוב מרפידים?
לא, כי יצאנו מרפידים ומיד הגענו לשם. ואז הגענו למדרגה הזאת. זה שהיינו מאוחדים מול המלאק, זה עדיין יכול להיות איחוד של מלחמה. זה עוד לא עושה כלום. עכשיו אנחנו אחרי המלחמה, עכשיו אנחנו מאוחדים חיובית. זה האיחוד שאתה מחפש. אתה הרי לא מחפש איחוד מול אויב. זה אנחנו יודעים. אתה מחפש איחוד אחר, אתה מחפש איחוד שהיכולת היחידה לקלוט אותו זה איחוד מפני שאנחנו אלוקיים. כשנקלוט את זה שאנחנו כולנו אלוקות, ומצד זה שאנחנו אלוקות, אין לאף אחד מאיתנו שום מעלה על השני. כשנקלוט את אשר בחרבנו מכל העמים, לפני נתן לנו, כשנקלוט את זה שאין נתינת התורה בלי מעמד הר סיני של א' סיוון, שבאלף סיוון לא אמר להו משה ולא מידי משום חולשה דאורך, כי זה הדבר הכי מעייף, הכי קשה, זה המסע הכי קשה להגיע לזה. להגיע לעוד וורט, להגיע לעוד רעיון, להגיע לעוד פשט, זה יפה. לעבור מממלכת כהנים לבניית המזבח, זה דברים גדולים. אבל להגיע למצב של ביטול מוחלט. מה? חולשה דאורך. דבר אדיר, אדיר, אדיר.
עכשיו, שלא נהיה במצב, אז המציאו את המפלגות. כל אחד מפלג.
לכן צריך לדון ולהבין איך מגיעים למציאות הזאת של אלוקות. זה מה זה? צריך כל ספר במדבר עוסק בעצם בשני הכוחות האלה. מתוך חיבתם לפניו חוזר ומונה אותם. מה החיבה? זה אתה יהודי, ואתה עשירי למניין, ואין הבדל בינך לבין משה רבינו. עשרה משה רבינו, אין דבר כזה. עשרה יהושע בן נון, לא אומרים עשרה משה רבינו. עשרה אהרון הכהן, לא יכולים לעשות מניין. תשעה. ועשירי, אתה עשירי, אתה זה שעושה מניין. רישה, אתה המניין. מאידך, הכוח, כל ספר במדבר עוסק בלהבין שהזר הקרב יומת. שזה אהרון הכהן. נשא את ראש בני גרשון. כלומר, מי עשה? המציאות כולה מבינה. זה שילוב מופלא, זה שילוב מאוד מאוד קשה. מה?
זה נורא מבלבל.
מה זה עושה מבלבל?
אז
זה הכי
מבלבל, אז בעצם אתה שם אותו שם.
בוודאי.
זה התפקיד שלו.
זה ודאי מבלבל. כי מה התפקיד של שבט? זה צריך להבין.
הוא יכול להיות מלכה.
כי מה התפקיד של שבט לוי? מה התפקיד ששבט לוי? לכן זה מבלבל, ולכן אנחנו לא מצליחים להסביר את עצמנו לעצמנו. איך כתוב בספר בראשית? רק אדמת הכהנים לא קנה, כי חוק הוא מעט פרעו. תמיד אנחנו אומרים, זה ציניות, זה הומור של התורה. אדמת הכהנים לא קנה, כהנים עם אדמה. צ'יקמוק. לכהנים שלנו אין אדמה, השם הוא נחלתם. אז מה זה אדמת הכהנים? זה הון ושלטון, זה הכנסייה והכיסר. מה זה אדמת הכהנים? זה כל הרעיון המעוות ביחד. עכשיו אנחנו מנסים איכשהו לעגל פינות ונשים על זה כיפה. זה יותר גרוע מאשר בלי. זה גם עם ריח של... מה זה נותן לך? כלום. לקלוט... שכל התפקיד של לוי בעולם הוא ללוות אותי לשכינה וללוות את השכינה אליי, זה המושג. וללוי יש שלושה ערוצים, כמו שכל דבר בצהל מתחלק לשלושה חלקים. לוי מתחלק למררי ולחיבור של נסו במצוות של גרשון ולחיבור של נסו בקהת של קודש הקודשים של תורה.
למה קהת ולא גרשון?
עוד פעם?
למה קהת ולא גרשון?
כי גרשון התפקיד שלו הוא העיסוק בפעולה, במצוות. עוד פעם? נכון, אין הכי נמי. אבל כיוון שהוא עסוק במצוות, אז הוא עדיין צריך להפריד בין המשכן לבין החוץ. לכן הוא עדיין יש לו את הצד של הסור מרע. אז הוא הבחור, כי מה הדבר הראשון, זה עוד סוגיה. כי מה הצד הראשון שצריך לפעול בו בעולם? סור מרע. גרשון זה ההתחלה. ובאמת, אבל אחרי זה בא טוב. אבל השאיפה בחיים היא עשה טוב. אני לא קונה, הדבר הראשון שצריך לבדוק באוטו זה את הבלמים. אבל לא ראיתי עוד מישהו שקונה אוטו בשביל הבלמים. אני קונה אוטו כדי לנסוע, כדי להגיע מהר. אתה מבין? מותר להגיד את המשפט הזה. אני קונה אוטו כי אני רוצה להגיע מהר. אבל אל תעלה לכביש אם לא בדקת בלמים. כלומר, אז מה הדבר הראשון שצריך לבדוק? בלמים. לכן גרשון צריך להיות הבחור. אתה מבין? ומה המגמה של האוטו? לשאת את ארון העדות. אבל אל תעלה לאוטו אם לא בדקת בלמים. אז גרשון הוא ההתחלה. אבל מי הרעיון? מי היסוד? קהת. קהת הוא כוח האספה של כל הכוחות, של הכישורים הכי גדולים. קהת, קהת, הוא קוהט את הכל ביחד. יחד. אבל לוי, לוי שכל תפקידו זה ללוות אותנו. מה זה לוי? לוי זה מישהו שאין לו כלום משלו. שום דבר משלו. אין לו אפס משלו. כל עניינו הוא שאין לו כלום משלו. כל התפקיד שלו הוא לגלות לנו שבכולנו יש לוי. שכולנו יכולים להיות... הפעם ילווה. זה כל עניינו. אז אלה שני כוחות, אלה שני... לכן קראתי לזה שתי תנועות בהתחלה. זה שתי תנועות שצריכות להפוך להיות תנועה אחת, אבל אלה שתי תנועות שצריך לפתח את שתיהן גם בעבודה של החיים. חינוך, ילדים קטנים. אנחנו יכולים לחנך יפה מאוד לקהת ולרעיונות ולפילוסופיות, ולא להבין אחרי זה למה... אבל העסק לא עובד. למה, למה הוא לא מכבד את אבא? כי לא עבדת על בני מררי. כשתעבוד על בני מררי כבסיס, אז תוכל להמשיך לעבוד על בני קהת. אתה לא יכול לעבוד רק על בני קהת. אם אני לא מחנך גם לביטול וגם לייחוד, אז אני נתקע. ואז זה סיסמאות, אחדות כרעיון, אחדות שלא פוגעת בזה. אם האחדות היא בפני הקודש ברוך הוא, אז אני מאוחד גם, איך היה אומר הרבי מקוצק? ההבדל בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור, זה שצדיק שאינו גמור הוא כזה צדיק שהוא יכול לאהוב אפילו רשע שאינו גמור. רק צדיק גמור יכול לאהוב רשע גמור. הגדרה מצוינת. צדיק גמור זה מי שאין אצלו רשע. למה? הוא טמבל. הוא לא מציאותי, הוא לא ריאלי. הוא בטח ריאלי. אבל כיוון שהוא ראה את האלוקות, אז הוא מדבר על האלוקות. עכשיו, מה התפקיד שלו כלפיי? כשאני פוגש אותו והוא פוגש אותי, אז הוא משכנע אותי שיש בי אלוקות. אגב, הדרך שלו לשכנע אותי שיש בו אלוקות, דרך אגב, זה בלי שום דרשה. לא אמר ולא מידי. לעניות דעתי למשה רבנו היה תפקיד גדול מאוד באלף בסיוון. לשתוק ולהחדיר בנו את מה שהוא אמר לקודש ברוך הוא בחטא העגל. ועם עין מכני נא מספרך אשר כתבת. הוא פשוט שתק, עוד אנחנו לפני חטא העגל, אנחנו במעמד הר סיני. הוא שתק והחדיר בנו את האמונה של משה רבנו בעם ישראל. שתק. בתל אביב, יש כאן תל אביבים? בתל אביב יש רחוב ביאליק. מכירים את רחוב ביאליק בתל אביב? רחוב ביאליק מול בית ביאליק, מול בית ביאליק היה גר הרבי מאוסיאטים. זה היה הרבי מאוד מעניין, אוסיאטים. מאוד מאוד מעניין, יש פה תל אביבים שעוד זוכרים אותו? כן? מי שזוכרים אולי זוכרים את רבי מצחוק, היה לפני כן רבי אנקל, והיה את רבי ישראל מאוסיאטים. עכשיו זה סיפור לא יאמן. יש ספר אוהלי יעקב עם דרשות מעניינות. אתם יודעים שהרבא מאוסיאטין, הוא היה רבא מופלא, מופלא. הגיע לארץ לפני השואה, סיפור שלם, וזה סיפור מאוד מיוחד. גר מול ביאליק, הקשר היה מאוד קרוב, זה כבר של החתן יותר. כל שאני רוצה להגיד זה רק פשוט דבר אחד. אתם יודעים מה הרבא מאוסיאטין כתב, מה הוא אמר, מה הוא דיבר, אתם יודעים? הרבא מאוסיאטין מעולם לא דיבר. נשמע לכם משונה, נכון?
מילה פיו מים, אין מים על התורה.
זה טוב. האוסיאטימר לא דיבר לקראת סוף ימיו, הוא ביקש מחתנו, רבי ינקל מבוהוש, האוהלי יעקב, להתחיל לדבר בטיש. הוא לא דיבר רק ביורצייטים, באירועים מאוד מיוחדים הוא היה מדבר. באירועים מאוד מיוחדים. טיש של כל שבת. כלום. מה יש? מה יש? לשתוק, אתה לא יכול ללמד משהו. שיעור גדול. אז היה רבי ששתק. היה רבי ששתק. כן, שימי.
כל עניין המררי, זה מזכיר מאוד את פירושו של הכלי יקר לפרשת זו תרומה.
לפרשת?
לדבר בני ישראל, קחו לי תרומה.
כן, כן, כן.